ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. לפני שנים הכרתי את דורית גבאי. דורית גבאי, שהיום היא כבר דמות, או כבר הרבה זמן, היא דמות שכמעט כל מי שעוסק בנדלן לא יכול לדלג ולפספס אותה. האישה שעושה פעילות של הענקת ידע ברמה שאפילו אני לא מצליח לעמוד בקצב שלה. האישה שמדברת, או בעצם זה אני כבר לא אקרא אישה, זה מוסד שמדבר כל חודש 6,500 מגזינים, וגם אתם תוכלו להצטרף למגזינים שלה. כל הפרטים שלה הרי הופיעו באתר שלי ותוכלו להירשם. האישה שבעצם היא היום אחת הסמכויות בנושא ידע, בנושא מיסים, ובעיקר לנו שקשור בנדלן. והיום יש לי את הזכות שמארחת אותי. נסעתי עד רמת השרון לפגוש אותה. וזה כבוד גדול, ואני מרוגש כל הדרך, הייתי מרוגש בדרך לפה, וזה לא מובן מאליו. ותודה שהזמנת אותי, דורית, זה כבוד גדול, אנחנו נפגשים כל הזמן בזומים, את גם מכבדת אותי ומזמינה אותי להרצות, ואפילו מחמיאה לי. ולמדתי ממך, גם בדרך למדתי ממך דברים, את לא יודעת כמה אני עוקב אחרייך. ואני אשמח אם תספרי למאזינים שלי, מי זו דורית גבאי?
וואה, שלום
לכולם. לא, על רגל אחת, אני יודע שאם תתחילי זה, אנחנו צריכים פודקאסט שלם.
רוצים להיכנס באמת לתכנים, אבל אני בוגרת רשות המיסים. כרואת חשבון צעירה התקבלתי לרשות המיסים, עבדתי שם 12 שנה בתפקידים שונים, הייתי מפקחת צעירה בפקיד שומה חיפה, חברות, ואחר כך הייתי 3 שנים עוזרת לנציב מס הכנסה בירושלים, גרתי במבשרת. אז הייתי בת 30, זה היה ממש מזמן. ואחר כך מוניתי להיות סגן מנהל משבח בחיפה, תפקיד שעשיתי 5 שנים, בדרך כתבתי ספר, הקמתי בית ספר, שבעצם מאז אנחנו כבר עם 2 ספרים שיצאו לאור, ובית ספר דיגיטלי ובית ספר פרונטלי, שנותן מענה לכל מי שרוצה ללמוד מיסוי מקרקעין.
ואני עוזרת, להבין,
כן,
ובו בשם מקרקעין.
אני עוזרת גם לאנשים, ולמשפחות, בעיקר למשפחות, לתכנן את ההורשות שלהם, לתכנן את העסקה הבאה שלהם, להכניס שותפים, להוציא שותפים. יש המון מה לעשות.
אז כמו שאת יודעת, דורית, אנחנו במהלך הפודקאסטים שאני מעלה, אני הבאתי גם עורכי דין של דיני אישות, ואני לא סתם מביא את זה, וגם לא סתם באתי אלייך, וזה חשוב לי מאוד שאנחנו הולכים לדבר על זה. הרי מי ששומע אותי, זה מהאנשים שרוצים לבנות את החיים שלהם בצורה נכונה. את יודעת, לעשות דברים, אחת הטעויות של אנשים זה שהולכים לכל מיני עסקאות וזה, בלי לחשוב חשיבה אחת קדימה, בלי להבין, לא סתם אני גם הבאתי את המשכנתות הפנסיונית עם בנק מזרחי טפחות וכל הדברים, אני רוצה שאנשים יהיה להם כלים. ואחד הדברים שאני חושב שאנחנו הולכים ליהנות פה, זה שאצלך אנחנו גם נקבל את הכלים, וגם בזכות זה שאת אחת שמאוד מקפידה להתעדכן, ואת יודעת, ואת רוצה לתת תמיד את הדברים הכי נכונים, ואת גם מאוד מעורה, גם יש לך פעילות ציבורית, כמו שאני יודע. ואם אני לא פגשתי אותך שם, אשתי פגשה אותך אז בזמנו שהיא הייתה בכנסת. אז בואו נלך נדבר על זה קצת, ונפתח לאנשים את העיניים, ואת יודעת שיכולתי לדבר איתך על מיליון דברים, אבל אני חושב שאנחנו נתחיל דווקא מהדבר שהאחרון שדיברנו, שנעשה אותו, וזה הגדרה של דירת מגורים. אתה יודעת, אנשים לא מבינים את הבעיה הזאת. אני, אחרי שאת תדברי קצת ותסבירי, אני אספר חוויה שהייתה לי שקניתי איזה נכס, שזה יסביר בדיוק שאנשים לא מבינים, וצערי גם עורך דין נפל בזה. אז בואי, תאיר את עינינו לגבי גם כל מה שיש היום, לגבי הגדרה, מהי דירת מגורים? מה אנשים צריכים להבין? ולמי שלא נמצא איתנו צריך לדעת שדורית עטפה את עצמה פה בכל ספרי החוק והכל מסומן והכל זה, בגלל שהיא צריכה לדייק.
נכון.
למרות שהיא הספר עצמו.
תודה. צחי, תודה רבה על הדברים. תשמע, חוק מיסוי מקרקעין זה חוק שנולד ב-1963 על בסיס פקודה מנדטורית, והחוק הזה עבר 95 תיקונים. אבל עדיין ההגדרה של דירת מגורים היא הגדרה מאוד ישנה, ואיתה אנחנו מתמודדים לאחרונה בגישה מ-1980 את ההגדרה הזו לא תקנו. ובעצם בית המשפט המחוזי אמר את דברו בקשר להגדרה, ואני אגיד קודם מה ההגדרה ומה הבעיה עם ההגדרה, ומה קרה במהלך הדרך. כשאדם מוכר דירת מגורים, אנחנו יודעים שהיא יכולה להיות או בבעלותו או בחכירתו, נכון, לתקופה עולה ל-25 שנה, או כן. שיש לו הרשאה להשתמש כמו במושבים וכן הלאה. וכשהוא מוכר אותה, כשהיא בנויה וגמורה, והיא לא מלאי עסקית שלו, אצלו, ויש לה מקלחת שירותים במטבח, שזה מה שזה מקובל, אדם יכול לקבל עליה פטור, בתקרת 4.5 מיליון שקל, נכון? או אם,
אם זו דירתו היחידה.
כן, כן, אם היא דירתו היחידה. כן, 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 אם היא דירתו היחידה, או שהוא ירש מההורים, שזו דירתם היה בלעדית.
אולי גם על זה נדבר.
אולי, בסדר. אז הוא יכול לקבל פטור מלא, אין מס עד 4.5 מיליון שקל. ועם זה עבדנו כל השנים. אבל המבחן המהותי שבעצם איתו, גם כשאני הייתי ברשות וגם לאחר מכן, הוביל, זה שהשימוש, מבחן השימוש הוא מבחן שקבע. זאת אומרת, האם דירת המגורים משמשת למגורים לפני המחירה 4 שנים, או בתקופה של יחסיות?
את אומרת, אני רוצה להבין, את מתכוון שאם למשל זה היה משרד,
כן.
בין אם בשימוש חורג באישור,
בדיוק.
ובין אם לא,
כן.
אבל אם רשות המיסים עלתה על זה, הרי אנחנו לא נספר בדיוק. את זה בדרך כלל.
השימוש היה למגורים, אנשים, מחסנים, קיבלו פטור על מחסנים כשהם שימשו למגורים.
זאת אומרת, את הלכת לכיוון השני, אני שאלתי על דירה ששימשה למשהו אחר.
כן,
אחרי. את אומרת, אם מחסן שלא היה לו היתר לבנייה, כמגורים, אם הוא שימש למגורים, הוא נחשב דירת
עבר,
מגורים.
עבר, כי אני השארתי כאלה מקרים, וככה כל השוק ידע והתנאי.
זאת אומרת, מס שבח לא בודק היתר בנייה.
עד לאחרונה.
Oh.
הוא לא בדק, הוא היה מבחן השימוש היה מבחן הגובר, זאת אומרת, אם הנכס שימש למגורים, 4 שנים לפני המחירה, יש מקלחת שירותים במטבח, אנשים יכלו לקבל, חדרון על הגג של 9-10 מטר, אנשים יכלו לקבל עליו פטור, ולא הייתה עם זה שום בעיה, עשרות בשנים. פתאום, תוך כדי תנועה, המדיניות השתנתה, והחליטו, בלי שהודיעו את זה במסגרת הוראת ביצוע, איזשהו תהליך למידה מהשטח, תוך כדי, במשרדים פה ושם, בבית מאיר, במושב בית מאיר, מישהו מחר על...
בית מאיר זה ליד ירושלים.
הפך לולים לדירות מגורים, וכשהוא מחר את המשק יחד עם הלולים שהפכו לדירות מגורים, אמרו לו, סליחה, התב"ע היא חקלאי, התוכנית בינוי עיר זה חקלאי, הייעוד הוא חקלאי, אתה לא יכול להפוך את זה לדירות מגורים, לא ניתן לך, אין היתר, לא תקבל. זה מקרה ראשון. לפני כן, קצת לפני כן, סביב דירות נופש, אנשים קנו יחידה בטאבה שהיא לנופש, הפכו אותה בדירת המגורים שלהם, גם כן שימוש שלא לפי הטאבה, כי הרעיון בדירת נופש שכולם יחגגו ויהנו מהנופש, ויש לך את זה שבוע, כן. שבועיים בשנה. אבל אדם הפך את זה דירת מגורים, אמר, אני גרתי פה כל השנים, אני רוצה פטור דירת מגורים. אמרו לו, לא, אתה בא אומרת דירת נופש, אתה בעצם פגעת בתוכנית, הדירה הזאת היא בייעוד שלה, היא לא דירת מגורים, אתה לא תקבל פטור. אז זה היה בעליון, אחר כך בא לנו גבאי בבית מאיר, ופתאום גיא דוד, שבמקרה היא גם מעורבת בתיק הזה, כי בעצם הבן אדם אמר, אני מוכר דירה במינוס אחד, מרתף במינוס אחד, ש-30 שנה שימש דירת מגורים, היא הייתה דירה מחולקת, הפכנו לדירה אחת, גרו בה, גידלו ילדים, הביאו צאצאים, שנים. בא מסוים מקרקעין תל אביב, אמר, אני לא מסכים. אני לא מסכים כי המרתף בתא בו מופיע כמרתף, בתא בה זה מופיע כמרתף, ובניין מגורים, למרות הסביבה שבעצם עוטפת אותנו כמגורים, שזה היה מבחן עזר שעזר להגיד, אם החדרון על הגג הוא בדירת מגורים, אם המרתף הוא בדירת מגורים, הסביבה היא למגורים, נתנו להעביר את זה.
אני חייב לשאול כאן שאלה, חייב. את יודעת, אני, זה לא סוד שאני קונה הרבה דירות בחיפה, ואני מסתובב שם, בטירת כרמל, ואני נתקל בזה המון, שלקחו, הרי עד לפני, לא זוכר, 2005-2007, לא זוכר, היה אפשר להציע את התיק בית משותף, אפשר היה לרשום בית משותף בלי התייחסות עירייה, בלי לקבל פידבק מהעירייה, והרבה מאוד בניינים בחיפה, רשומות דירות שהיו מחסנים, שהיו כל מיני דברים, או עשו חלוקות, גם נעלמו משום היתרי בנייה מהעירייה, אבל הם נרשמו בניגוד להיתר. זאת אומרת, בהיתר יכול להיות 3 דירות, ובפועל יש 10 דירות, ואני מדבר גם חדרי כביסה, הרי בחיפה יש המון חדרי כביסה, ומחסנים שהפכו להיות דירות. השאלה היא כזאת, אם עכשיו בנסח זה מופיע כדירת מגורים, ובהיתר זה מופיע כחדר כביסה, האם מס הכנסה יודע לרדת לרזולוציה הזאת ולבדוק את זה שם?
יורדים גם יורדים, אז אני רוצה בדיוק לעדכן, כי אני חייבת לציין פה את שני הפסקי דין.
אני לא סתם שואל את זה.
כי זה עכשיו על
הגריד. זה מה שמקשיבים האנשים שלנו.
נכון, נכון, כי כרגע, ואני רק רוצה לתת את הרקע המקצוע, את התיאורטי, שאנשים יבינו איך ליישם את זה אחרי זה בחיפה, ירושלים, תל אביב, ברחוב, ליד האוניברסיטה, כל המינוס אחד הזה, זה דירות מגורים, שזה מרתפים, והחדרי כביסה על הגג, שאנחנו מכירים אותם גם בתל אביב, בכל הארץ. הרעיון שהמדינה הובילה, שעיר, במקום לתקן את ההגדרת דירת מגורים בחוק, ולכתוב שזה לא רק שכתוב, משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, ומיועדת למגורים לפי טיבה, הכוונה שיש לה מקלחת שירותים במטבח, זה פסק דין, פסקי דין אמרו, לא כתבו מיועדת לפי תוכנית בינוי עיר להיות מגורים.
כן,
זה לא כתוב.
לפי טיבה.
לפי טיבה, הפסיקה אמרה, מקלחת שירותים במטבח, בזה נגמר הסיפור. ולכן המדינה החליטה בעצם, בגלל שאין הגדרה של דירה, מה זה דירה בחוק, הלכו למילון, אתה פותח במילון, נכון? יש דירה, מערכת חדרים שמשמשת ביחד לתפקוד של משפחה, אמרו לו, נלך לפי חוק התכנון והבנייה, דין אחר, שנותן לנו את המעטפת, ואנחנו רוצים היתר. דירה זה משהו עם היתר. ולכן כל המקרים, כולל גיא שהפסידו במחוזי, וכולל שטיין שהלקוח ניצח באמצעות משרד עורכי דין מזרחי, ניצח בתיק, המדינה לקחה אותו לעליון, כי היא רוצה הכרעה. רק היתר גובר, לא טאבו, לא שימושים, רק היתר. במבחן של מיסוי מקרקעין בודקים תמיד שלושה דברים. מבחן הרישום, מבחן הטאבה ומבחן השימוש. ובדרך כלל מבחן השימוש היה ראשון. ואחרי זה
הטאבה... שאת אומרת מבחן הרישום, מה את מתכוונת?
יכול להיות שרשום לך בטאבו שזה אמור להיות דירת מגורים, או לא דירת מגורים, אבל היתר הוא לא מתאים. Okay. עכשיו המדינה מובילה קו שהיא רוצה היתר. כלומר, היום בבית המשפט העליון בעניין שטיין, עומד למבחן האם היתר או טאבו. כן, יראו שבטאבו, אי שם במהלך הדרך, הדירה הייתה דירה. היה רשום דירה, איפשהו אחר כך זה התמסמס. והם רוצים היתר, וזה הקו. אז אני אומרת, גבי בבית מאיר, ואידי הוחקים עם הדירות נופש, ודוד גיא, שבעצם בבית המשפט אמר, ארי קירש, השופט ארי קירש אמר, שאנחנו רוצים שהיא תהיה אחידות, ואם המדינה מסתכלת על דירת מגורים שהיא רוצה את המבחן העל שזה יהיה לפי היתר, אז היא צריכה לשים לב גם בכיוון השני שזה עוזר לנישומים. לא כי אנחנו טענו באופן חד צדדי שהמדינה הולכת עם מה שמתחשק לה. כן. איפה שנוח לה היא בודקת היתר, איפה שלא נוח לה לפי שימוש, מה הכוונה? נגיד אדם השאיר דירת מגורים בפתח תקווה, סתם בבית המגורים שלו. ועל הדונם שלו, ההיתר הוא לדירה אחת, אבל הוא חילק אותה. בחלוקה של השטח 100 מטר הזה לשתי דירות, מבחינה תפקודית, יש המון יתרונות מיסוי. יש לנו כפל שווי על שתי דירות, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים להרוויח במהלך הדרך. אבל הפטור לא יינתן, כי זאת לא דירתו היחידה לפי השימושים של המוריש. אז מה עשתה המדינה? במקרים שמוריש...
רק בגלל שזה...
מדירה מחולקת...
דירה מחולקת, אבל זה לא לפי היתר.
אבל לא משנה, אבל פה הם לא שמרו על הקו. פה כשיש אדם שישאיר דירה מחולקת שלא לפי היתר, הם אמרו, ישאיר שתי דירות. אז זה לא ניתן לו פטור של דירת ירושה כי...
ושזה טוב להם.
כי זה טוב להם. אז ארי קירש אמר, הוא אמר, ארי קירש השופט בחר להתייחס את נטלת העורר לפי כאשר החטא הוא לטובת המשיב, מבחינת מיסים כמו דירה מפוצלת שלא כדין, אזי יסתמך המשיב על החטא וימסה כשתי דירות. קיר שבי הדעתו כי ישנה בעייתיות בגישה הזאת. זאת אומרת, בפסק הדין, ארי קיר שאמר, המדינה צריכה להחליט על קו. אם אתה לא רוצה לספור משהו שלא ביתר, אל תספור גם שזה לטובת הנישום. ואם אתה לא שומר על זה, אז אתה מזגזג, זה מדינה שלא יכולה להתנהל בצורה כזאת. ולכן אנחנו מחכה לעליון בעניין שטיין, וכרגע לשייתך לגבי חדרי כביסה וכן הלאה וכן הלאה, היום עורכי דין נדרשים לעבודת מחקר, מאוד מאוד מעמיקה, אפילו גם בעזרת שמאים, שזה המומחיות שלהם, לפשפש ולהגיע לאובי של הדברים,
כדי
שאנשים ידעו לאן פניהם
מודות. א', אנחנו יודעים על כמה מקרים, גם בתל אביב, גם בחיפה, שבתי משפט דנו בנושאים הזה, שאנשים קנו מחסנים והציגו להם את זה כדירות, אנחנו יודעים את זה ברחוב אחד העם בחיפה, ואנחנו יודעים בתל אביב שהיה מקרה כזה, וזה, אני יכול להגיד לך, ذات שאני מלווה אנשים ואני מייעץ לאנשים אני אומר להם וששואלים אותי כאילו מה התפקיד שלי כמלווה אני אומר להם אני מנהל את העסקה ואומרים לי אבל יש עורך דין והוא בודק לא אני גיליתי שיש עורכי דין שלא בודקים. יש אנשים, הייתי פעם בעסקה, שאני חתמתי את הלקוח שלי, בגלל שהוא היה חכמולוג, שהוא אמר לי, העורך הדין שלי היא מנהלת את הכל. אמרתי לו, אז תחתום לי. למה? אנחנו ישבתי בחוזה, ואני רואה שאין התייחסות להיתר ולבית משותף ולכל הדברים, ושם זה היה, בדרך כלל עד עכשיו התייחסנו על זה בשביל המשכנתא, לא בשביל מיסים. כן. עכשיו את מחדשת לנו, שזה טוב שעשינו, בגלל שזה גם למיסים, ובסוף העסקה, אני אומר לה, תגידי לי, ועכשיו אם תבדקי ותגלי שהבית משותף הפוך, וזה לא מעט מקרים בחיפה, אז היא אומרת, אז אני אגלה את זה עכשיו. אמרתי לה, ואיך תבטלי את זה? כתבת שבדקת. אני חושב שהיום אנחנו צריכים את זה יותר מתמיד, ואני רוצה להדגיש עוד משהו. את אמרת שהדירה צריכה להיות מתאימה למגורים והכל, היא גם צריכה להיות ראויה למגורים. ושאת אומרת שצריך להיות שם מטבח והכל, אני קניתי נכס, וזה סיפור שאני מספר גם בסיורים שלי בעיר העתיקה בבאר שבע, אני קניתי נכס ממשפחה, והנכס לא היה ראוי למגורים, זה וילה שלא ראויה למגורים, אני בתהליך של היתר עליה, לבנות אותה היום אחרי 10 שנים, ואני הזהרתי, אני ראיתי את הנולד, ולא רציתי שהמוכרים ייפגעו, ואמרתי להם, בואו נשפץ ביחד, רציתי להציע להם הצעה, שאומנם הם ישקיעו איזה 70,000 שקל, נשקיע כל אחד 70, ונחסוך להם את המיסים. ולא, נשפץ אותה, נכין אותה כן. לזה, חלק מהמחיר, לא להסתיר את זה. הם לא רצו, העורך דין שלהם יעץ להם לא, הם שילמו מס שבח מלא, בלה שהדירה לא הייתה ראויה למגורים.
נכון, כי הבחינה היא ליום המחירה, המוכר צריך לארגן את הדירה שלו ליום המחירה, שתהיה עם כל המתקנים הפיזיים, ואגב, בפסק דין, גם כן, אתה מדבר על חיפה, מנו בחיפה, דירה שהייתה 40 שנה דירת מגורים, ולקראת המחירה החריבו אותה, הרסו כל מיני אנשים, באו, קשקשו שם סמים, עניינים ודברים כאלה, ובאמת לא היה מקלחת, ועקרו את כל האסלות וכל הדברים. בא השופט אומר, סליחה, הייתה 40 שנה דירת מגורים, עובר למחירה מישהו בעקר אותה, אז מה, עכשיו לא ניתן לה דירת מגורים? ולמרות שהייתה מוחרבת מכל הכיוונים, השופט אמר, צריך לתת את המעמד של דירת מגורים, ולתת את החלק הפטור, בגלל שהעובדה שעובר למחירה, מחירה כבר, היורשים כבר לא רצו כבר להתעסק עם הדירה הזאת, אי אפשר לבטל את המעמד, כי בהיתר היא דירה, אבל היא לא הייתה מתקנים הפיזיים.
אז זה יפה שהיה שם שופט שלא רובוט.
שופט מאוד מאוד מדהים, כן?
יפה. אז בואי, אנחנו יכולים להמשיך ולדבר על זה, אני חושב שאנחנו הדגשנו ונתנו להנבין לאנשים שהבדיקות האלה תקפידו עליהם, ולא רק הפעם בשביל המשכנתא, אלא תקפידו עליהם גם בשביל נושא של מיסוי, והנה, אני חושב שאני היום סוף סוף למדתי עוד משהו, אז אני כבר הרווחתי את ההגעה שלי לפה.
תודה.
הדבר השני שאני רוצה לדבר איתך, ואני עוד פעם הולך בסדר ההפוך, בגלל שאני רוצה להגיע זה, אני רוצה לדבר על המתנות ועל ההורשות. את יודעת, מאז התיקון שהיה, שהיינו יכולים לתת מתנות גם לאחים שלנו, הכל השתנה, הכל השתנה. ואת באה ומספרת לי שבעצם השתנה, אבל יש כל מיני דברים שצריכים לדעת, ועוד פעם, זה דרך אגב גם אומר, ואני חושב שזה המסר הגדול, שגם אם אתה חושב שאתה מבין את החוק, וגם אם אתה חושב שאתה מבין את הכללים, לך לבעלי מקצוע כמוך, שמכירים את כל המסביב וכל מיני תקדימים וכל מיני שינויים, שיודעים למצוא את הפרצות ולעשות לנו את הדברים נכון. אז בואי ככה תסבירי לנו בכל כן. הנושא של מתנות, זה משהו שאנשים שצריכים להפנים לראש, א', בבסיס, מה מותר, מה אסור, מתי זה מסוכן לאנשים, אתמול היה לי ייעוץ בדבר כזה, ואיפה יש לנו את הפרצות שכן מאפשרות לנו לקבל מתנות או להעביר מתנות ולמי.
נכון, במסגרת תיקון גדול, אתה יודע, בחוק מיסוי מקרקעין, במהלך השנים יש תיקונים ככה, משני חיים אני קוראת להם. אחד התיקונים האלה זה תיקון 76. תיקון 76 עבר ב-1 לאוגוסט 2013. בכל מה שקשור לדירות מגורים, התוקף שלו נקבע, כמעט כל הסעיפים נקבעו ל-1-1-14, אבל לגבי קרובים ומתנות,
לגבי דירות מגורים, זה ראשון לראשון 2014, זה היום הגורלי שהשתנה החוק.
משטר המס בישראל לגבי דירות מגורים השתנה מקצה לקצה, אבל כבר ב-1 באוגוסט בתיקון 76 השתנה משהו לגבי מתנות. מה שקרה, אנשים, אתה יודע, גם מגזימים. כל פעם שרוצים להבריח נכסים, מעבירים לאח שלהם מפעלים ומלונות ואדמות ודירות, דברים שהם לא סבירים, והאחים האלה שמקבלים הם נשואים, כל מיני פעולות שכשאנשים הגזימו, המדינה מתעוררת. כשאנשים לוקחים תכנון מס לגיטימי והופכים אותו לכזה שהוא צורם, המדינה אומרת עד כאן. והיה צריך לקרות כמה מקרים כאלה קשים, שאפילו בית המשפט נתן לזה תוקף, כי זה כתוב בחוק, אמרו עד כאן נעשה שינויים. ומתנות בין אחים זה דבר שכאילו, זה לא דבר נפוץ, שאתה מעביר לו חטיבת קרקעות 100 דונם, 40 דונם, דירות מגורים בשווי מיליון עם מתנה לאח, על מה? כי אתה אוהב אותו, כי אתה דואג לו, שזה אפשרי, אבל החליטו לעשות את זה סוף, וקבעו בסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, שבעצם זה הסעיף הפותר ממס שבח, מתנה לקרוב, שקרוב מוגדר בחוק בן זוג, הורה, סבא סבתא, צאצאים ובני זוג של כל אחד מאלה.
סבא סבתא זה כן תופס?
כן, העברה לסבא סבתא. העברה לסבא סבתא. אני מעביר לבן זוגי, מעביר לאבא אמא, לסבא סבתא, מעביר לילדיי, לצאצאים, כמו גם נינים ובני זוגם של כל אחד מאלה. וגם אח או אחות ובני זוגם, למשל. אוקיי, אז מה עשו בתיקון 76? יכולתי להעביר מתנה לאח שלי. כל דירה שיש לי, או כל קרקע שיש לי, מקבל פטור ממס שבח לפי הסעיף הזה. אוקיי?
ולשלם רק שליש מס רכישה.
מס רכישה מופחת, נכון. אבל, מ-1 לאוגוסט 13, כל מי שלא הצליח להסדיר את העניינים שלו, עד 1 לאוגוסט 13, מתנות אפשר להעביר בפטור ממס לפי הסעיף הזה, רק אם הנכס המועבר התקבל אצל המעביר במתנה או בהורשה, מאבא, אמא, סבא, סבתא. כלומר, אם אני קניתי קרקע ואני רוצה להעביר אותה לאח שלי, אני אשלם עליה מס, גם אם זה יהיה בלי תמורה, באמת, גם אם זה יהיה משהו אמיתי. ולכן, אין אפשרות יותר להעביר.
בעצם, אני רק רוצה להבהיר או להבין, בעצם באו ואמרו שאם שני אחים ירשו נכס מהוריהם, והם רוצים להעביר ביניהם, לחלק את זה, זאת אומרת, לסדר את זה שאחד האחים יהיה לו את החלק הזה, הוא יכול להעביר לו את החלק במתנה.
הסידור בין יורשים לגבי כלל הנכסים, יש מסלול אחר לגמרי, שהוא מסלול הסדר בין יורשים, okay. שהוא במסגרת סעיף אחר,
שאם תרצה
לדבר עליהם. פה הכוונה, למשל, אני קיבלתי מסבתא שלי דירת מגורים, ואני...
לא כירושה.
לא, ירשתי, או קיבלתי okay. במתנה. רק אני קיבלתי אותה, ואני רוצה להביא אותה לאח שלי.
הבנתי.
זה הסיטואציה.
לא קיבלנו ביחד.
לא מסבירים, רק אני קיבלתי אותה. או אני קיבלתי חצי, ואני רוצה להביא את לאח שלי את החצי הזה מסבתא.
אז זה מה שהתכוונתי.
כל חלק.
שאם עכשיו אח שלי ואני ירשנו
לא, אבל
דירה...
לא אח שלי ואני. אני ירשתי חצי, ואני רוצה להביא את החצי שלי. כי אח שלי ואני ירשנו דירה, ואנחנו רוצים לעשות סידור בינינו, יש מנגנון בסעיף אחר, שבכלל זה לא אירוע מס. הסידור של יורשים בקשר לירושת הוריהם, זה מסלול מאוד מאוד מיוחד, שהוא בכלל לא אירוע מס. אין מחירה ואין רכישה. פה יש אירוע מס. אני מעביר במתנה דירה שירשתי מסבא שלי, רק אני ירשתי אותה,
okay.
ואני רוצה להעביר לאחותי, או אני רוצה להעביר, כן, לאחותי, או אם קיבלתי מתנה מאבא שלי את כל הדירה, ואני רוצה להעביר אותה, אבל אם אני קניתי את הנכס בכספי, או קיבלתי מדודה, ואני רוצה שאני להעביר לאח שלי, האירוע העברה הזה, הוא רואה מס חייב במס, מס מלא.
הוא עסקה רגילה.
עסקה רגילה, אבל, יש אבל, עכשיו ממש פתחנו את שנת 2021 עם איזושהי בשורה, שאם הנכס שאני רוצה להעביר לאח שלי, החלטת מיסוי, מי שרוצה גם אני אתן לך את המראה מקום, החלטת מיסוי 6642-21, תחולת סעיף 62, כשהדירה נרכשה מכספים שהתקבלו במתנה מהורים, כאן דיברנו על דירה פיזית שקיבלתי מאבא, אמא, סבא, סבתא, במתנה או okay. בירושה, אבל פה הרחיבו את זה ואמרו, רגע, אם אתה מוכיח שאת הדירה שאתה רוצה להעביר לאחיך או לאחותך,
הכסף ניתן מהורייך במתנה,
אתה יכול לבסס שהכסף יתקבל מהורים, בסדר? או מסבא סבתא, אותו דבר, אתה בעצם אומר, הדירה היא דירת מתנה, ואני יכול להעביר אותה לפי, במגזירת סעיף 62.
רוצה לומר שההורים, בין אם נתנו את זה כדירה, או בין אם נתנו את זה ככסף,
יפה, כן.
יפה.
זה עזרה מאוד חשובה. עכשיו, צריך לשים לב, כתכנון מס לגיטימי, ככה אנחנו לא חייבים כל כך תמיד לעבוד לפי אותה שיטה, סעיף 62 פטור, יש עוד סעיפי פטור. אם אני רוצה להעביר דירת מגורים, שיש לי אותה כדירתי היחידה, ואני רוצה להביא אותו במתנה לאח שלי. באמת רוצה לעזור לו. אני באמת רוצה לעזור לו. זה אשכרה אמיתי, לא כאילו, לא תכנון מס, הפוך, עקום וכל זה. אני לא חייב להעביר לפי 62, שזה הסעיף שמאפשר פטור כזה. אני יכולה לשרוף פטור אישי. אם זו דירתי היחידה, אם אני מחזיק אותה 18 חודשים, בגבולות 4.5 מיליון שקל, אני מעביר אותה לאחי, שורף פטור אישי ספציפי, אני גם אקבל שומת אפס.
אוקיי.
לא חייב 62. ל-62 יש גם יתרונות ויש חסרונות.
רגע, כי... אם אני בעצם נותן את הדירה לאחי,
כן.
וזו דירתי היחידה, גם ככה הרי לא הייתי ממוסה.
בדיוק, אז לא חייב להתקע על זה. לא חייב דווקא 62.
אני עושה את זה במסגרת הפטור הרגיל, הפטור האישי
נכון,
שלי.
נכון, וגם זה יותר טוב, למה? כי כשאתה מקבל דירת מגורים מאח שלך, לפי 62, נגיד במסגרת מה שמותר, דירה שירשת או קיבלת מתנה מההורים, אתה מעביר לאחיך, אחיך כדי למכור אותה בעתיד, בפטור ממס, צריך לחלקות תקופת צינון.
כן,
כי הרי... כי אם הוא לא גר בה, הוא לא גר בה שלוש שנים או ארבע שנים.
אם הוא לא גר בדירה...
ארבע שנים.
ואם הוא גר בדירה, שלוש שנים.
הוא לא צריך לחכות שום תקופת צינון.
כאן אני חייב להגיד לך משהו, ואני נתקל בזה, ואפילו נתקלתי בזה בימים האחרונים, שאנשים חושבים שאם הם יעשו את זה באמת, נגיד, אם יעשו תכנון מס, מה שנקרא,
כן.
נהיה עדינים במילים,
כן.
והם העבירו, להגיד, לילד שלהם לארבע שנים, ואז הם מוכרים את הדירה, והם הולכים את הכסף חזרה, צריך להזהיר אותם, שמס הכנסה, הוא לא יש לו, אין לו זיכרון קצר, והוא יכול להציף את זה בשנייה.
יש לו ארבע שנים לבדוק את זה.
ולהגיד, רגע, אדוני, נכון, זה ארבע שנים ולפי החוק וזה, אבל יש כאן איזה תכנון מס, עשית פה סיבוב על הגב של הבת שלך,
נכון.
אז תחזיר לנו את הכסף, את המס רכישה שהייתה צריך לשלם,
צריך ואת יתרון, המס אתה שבח. אתה דורך פה על יבלות של אין, כמעט אין תא משפחתי שהיום משקיע בדירות מגורים כאפיק השקעה, שלא מתמודד עם השאלה הזאת. יש לי כסף, אם אני קונה את זה על שמי ושם בן זוגי או בת זוגתי, וכן הלאה וכן הלאה, אני משלם מס רכישה היום 5-6% מהשקל הראשון, בוא אני ארשום את זה השם הילדים, אני אקנה את המדירה במיליון וחצי או 1,600,000, אם יש לי כסף אני ארשום השם הבן שלי, ושהוא ישלם מס רכישה של דירה יחידה עד 1,750,000 פטור, חסכנו 100 ומשהו אלף שקל. אבל צריך לשים לב, גם פה יש פסיקה חדשה, והמדינה עכשיו נכנסת בדברים האלה בכל הרצינות, והיא בודקת את כל המתנות האלה, בעקבות פסק דין נוגה שומרת, שבעצם הציף את העניין המתנות המלאכותיות האלה, שבעצם כל המטרה שלהם זה לא לשלם את המס רכישה, שבוא נגיד אם תרצה לעשות מפגש נוסף רק על מס רכישה, אני יכולה לדבר איתך על העוול שהוא גרם פה לכלכלת הנדלן ולעיוותים השונים, אני יכולה ושמח לשתף אותך בהזדמנות נוספת, אבל נוגה שומרת אמר, אם המתנה היא לא מתנה באמת, אלא היא רק כדי להיכנס להקלת מס, או לא להיכנס לחיוב במס שבח, כך או כך, זה תכנון מס, והמתנה, אתה לא מתנהג בנכס כמתנה, כלומר, המקבל לא נהנה מהנכס, המקבל לא מקבל את שכר הדירה, המקבל יש לו הערת עזרה, טובת ההורים שהעבירו לו, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בנכס בלי, מה זה? אז זה לא מתנה. זאת אומרת, היום המדינה בודקת את המתנות, אם אתה לא מתנהג כבעלים של הנכס, כמקבל המתנה, אם אתה לא מקבל את השכר דירה, אם החוזים שלך הם לא על שמך, יש למדינה אפשרות להתעלם מהמתנה, ולהגיד בעצם זה היה למרית עין, כמו עסקה מלאכותית.
רגע, זה חשוב, זה חשוב לה שנתקלתי בזה בימים האחרונים. זאת אומרת שאם עכשיו אני מחזיק דירה, שלכאורה אבא שלי נתן לי במתנה, והשכר דירה
הולך אליו,
מופנה ישר לאבא, לא רואים אותו בחשבון שלי,
נכון.
מס הכנסה, ואז נגיד בעוד 5-6 שנים אני מוכר את הדירה, יכול מס הכנסה להגיד, רגע אדוני, יש כאן פיקציה,
בדיוק.
אתה נכון שעשיתם כאילו, וגם לאבא שלי יש הערת עזרה עליי, הרי הוא צריך להגן על ממונו.
ובצבא גם כתוב שאם קורה חס וחלילה לילד משהו, זה הולך להורים. זה
או, בכלל, או מתחלק בילדים.
כן.
אז אנשים צריכים להבין שזה יכול להיות משחק שסך הכל עשה להם בעיה.
נגמרו המשחקים, תשמע, המדינה עושה את זה, אני תכף המקרה מאוד קשה, דווקא בתקופת הקורונה, כשזה קורה זה יותר כואב, אבל מה לעשות, זה מה שהמדינה היום בודקת. אדם, היו לו שתי דירות קטנות, והוא קנה עם בת זוגו, עם אשתו, דירה משמעותית בירושלים. משמעותית זה סכום גדול, 3 מיליון, זה המון כסף. ולכן הוא אמר, אני אעביר לאמא שלי, שהיא בכלל בבית אבות סיעודי, אני אעביר לה את שתי הדירות הקטנות שיש לי, אחת בבאר שבע ואחת באיזה עוד מקום באשקלון, אני אעביר את זה על שמה, אני מנקה את השולחן מדירות מגורים על שמי, ואני קונה דירה ב3 מיליון, כדירה יחידה, עד מיליון 700, בזמנו שהיה 8%, נכון, עד מיליון 750 פטור, אחרי זה 3.5, אחרי זה 5, עולה למעלה. במקום 8% שהיה צריך שלם, עם הסטוק דירות שיש לו. אבל אמא שלו בסיעודי, עד שהוא קנה את הדבר הזה, ועד שהגיע הדיונים, רואים בכלל שהשכר הדירה המשיך להתקבל אצל הבן, והחוזים עד אצל הבן, והאמא בכלל לא מודעת בכלל למצב של הדירות האלה, וכן הלאה וכן הלאה. והוא קיבל 8% על 3 מיליון שקל, שזה המון כסף, אין מה להגיד.
ועוד הוא מקבל את זה בדיעבד,
והוא מקבל את זה בהפתעה.
עם ריביות ועם הצמדות.
רגע, כי בדקו, אמרו, אמרתי לו, למה הגישה מחמירה? אמרה, סליחה, מתנה זה מתנה, בוא נראה שהאמא קיבלה את הנכס הזה לשירותה. ואז מה שקרה, הוא קיבל חיוב עצום, והיה צריך בעצם, על אותו קו שהמדינה אמרה, המקבלת לא הפיק קענות כלכליות מהנכס, זה היה למרית עין, על אותו קו שהמדינה עשתה, אנחנו השתמשנו בזה, כדי לבסס בקשה לביטול עסקה מול האמא, שלפחות את המס, כי גם שם היה מס רכישה, גם האמא שילמה שליש מס רכישה על הדירות, כי אצל האמא זה דירות נוספות, כן. אז שילמה שליש, שילמה איזה 60, 70, 80, 90 אלף שקל, על הקונץ הזה, בשביל לחסוך 200 ומשהו אלף שקל, אז אמרנו לפחות, על אותם טענות שהמתנה לא תרשה בקרקע המציאות, תן לנו חזרה את המס רכישה ששילמנו פה, תחזיר לנו חזרה את ה-90 אלף שקל האלה, לפחות שיהיה לי ספתח מול ה-240, ואז אני מצמצם את הנזק. על אותו קו הזה השתמשנו, ובעצם ככה עשינו את זה, וככה צמצמנו את הנזק. בוודאי שהחזירו לו.
אני בניסיון הרע שלי, שעשינו איזה פעם עסקת טעות, ורצינו לבטל, זאת אומרת, לשותף שלי רצה לבטל, אי אפשר היה לבטל, מס שבח, היינו צריכים לשלם מס רכישה כפול.
מחי חוזר.
בבאר שבע שם, וזה, באמת שילמנו מס, אני שילמתי מס רכישה כפול, על זה שבעצם השותף שלי ביטל, העורך דין שממנו קנינו, כאילו מחר את זה לי, אני שילמתי מס רכישה, מס שבח לא קיבל את הביטול, ישבתי מול מנהלת מס שבח בבאר שבע, אישה מקסימה.
בוסיה, בזמנה בוסיה, או יעל?
הנה, כבלם ועדה אומר, אישה מקסימה.
אישה מהממת.
אמנם לא ויתרה לי, אבל הרגשתי שהיא לא דופקת אותי.
ואם היא שומעת את זה... היא יחידה מיוחדת.
ואם היא שומעת את זה, אז הנה, אני אגיד לה כל מילה טובה, היא עשתה לי את זה. דעת מה, אז לפעמים את יכולה להגיד, דופקים אותי, שילמתי מס רכישה פעמיים, אבל הרגשתי שהיא עשתה את הכל בשביל לעזור לי, וצריכים לשים לב לדברים האלה, ואת יודעת, אנחנו כבר מתקדמים עמוק בפודקאסט, ואת יודעת, את לא יודעת אף פעם איך זה קורה.
כן.
והיתרון שלך, שזה גם הבעיה פה, זה שיש לך כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה ידע, שאת יודעת להוביל את זה, ולא סתם אני הלכתי לדברים האלה, אני הרגשתי שזה מה שהולך לקרות, ואני רוצה עדיין לנצל את הדקות, ואני לא אוותר לך, ואת עשיתי עוד לפחות פודקאסט אחד, אני רוצה כן לדבר על הנושא של התאים המשפחתיים, על כל הנושא של ההפרדה רכושית, יש לנו עוד בערך 10 דקות, בואי אני רוצה שנגדיר, וזה דברים שעולים, אנחנו נתקלים הרבה, ועוד פעם, מי שישמע את הפודקאסטים האחרים, אנחנו דיברנו על כל הידועים בציבור, ועל הזוגות החד מיניים, והיום זו תופעה נפוצה, שלא כל הזוגות רשומים כנשואים, הרבה מאוד חיים תחת הסכם, או נישואים אזרחיים, או בכלל. אז בואי קצת תאיר את העיניים שלנו, איך זה עובד בכל מה שקשור בניסוי נדלן, וזה נושא רחב, רק ניתן טעימה של זה, ועל זה לבד אני אבוא.
טעימה בכיף, תקשיב. קודם כל אנחנו צריכים להבין שיש פה שינויים בתרבות שאתה משפחתי בכלל, בכל מאוד. העולם. יש שינוי תרבותי, אנשים המתחתנים כבר לא בני 20-21, יותר, בגיל יותר מבוגר. אנשים מתחתנים אחד מיניים שגם בעבר אולי עשו את זה בצורה הזה. אנשים מקמים תאים משפחתיים בסיבוב שני, ואז כל אחד מגיע עם משהו או חלק של משהו, שזה כבר מתחיל לשנה כבר את, את ההתארגנות. אנשים מגיעים עם כסף, אנשים מגיעים בלי כסף, אנשים מגיעים מכל מיני מצבים, ירושות. זה שונה מה שהיה לפני 50 שנה. לפני 50 שנה, ההורים שלי, ההורים שלך, לא יודע, הגיעו עם מה שהיה להם, ובא לו חתונה, התחילו, עבדו בשבע עבודות, בשביל לקנות איזה דירונת בירושלים, במחנה יהודה.
גם אני שהתחתנתי, לפני 33 שנים, ככה זה היה.
כן, נכון. היום, היום פתאום, אנשים כבר מגיעים עם חלקי ירושות ודברים כאלה, ויש עניין סביב מה אתה מגיע לחתונה. ובחוק מיסוי מקרקעין ופקודת מס הכנסה מתייחסים לתא המשפחתי כיחידה מיסויית אחת. כלומר, הכלל הוא, אתה ובן זוגך, לא חייב להיות נשואים, אתה ובן זוגך, הם תא המשפחתי, הם יחידה מיסויית אחת, כלומר, אנחנו מסתכלים עליכם הכל ביחד. לצורכי מס הכנסה, זה גם ככה, אבל אם אתם עובדים עם קורות הכנסה נפרדים, ואין תלות בין קורות ההכנסה וכן הלאה וכן הלאה, עם כל המבחן שגם כן, גם שם אפשר עוד לדבר, אז רואים את ההכנסה כהכנסה נפרדת, ולכן המס הוא אישי, ואין איחוד של ההכנסות. במיסוי מקרקעין, עדיין ההגדרה היא מוכר, זה בני זוג וילדיהם שאינם נשואים עד גיל 18. ובלבד שאם בני הזוג חיים דרך קבע מעל חצי שנה, לא חיים דרך קבע מעל חצי שנה, כי אז הם לא תא משפחתי. זאת אומרת, אתה תא משפחתי אחד, אתה יחידה, אתה מוכר אחד, אם אתה חי עם בן הזוג שלך.
זאת אומרת שהאיחוד ביניהם הוא לא תעודת הנשואים, הכתובה, אלא זה עצם זה שהם חיים ביחד.
חיי שיתוף, ואגב, אתה יכול לגור עם בן זוג שלך 10 שנים, ואף אחד לא ידע על מה שעשיתם, כי היא כהן ואתה לוי, לצורך העניין, ואף אחד לא יודע על הקניות שלך והקניות שלה או המחירות, אבל ברגע שיש לכם ילד משותף, המערכת קופצת, גמרנו, כי רואים את הקשר, תודות הזיהוי.
אני רוצה שאנשים יבינו, את באה מתוך הגוף, אני באתי בעולם הביטחון, המידע גלוי. גמרנו. זאת אומרת, היום, במיוחד היום, אני פחות בעולם הזה היום, אבל צריכים להבין אנשים שאין נסתר מעין היום.
נכון.
היום מס הכנסה פותח, הוא יודע מתי נסעת לחול, שאנשים, דעת מה, אנשים יעשו טוב אם הם ייכנסו, אפשר הרי כל אחד יכול להיכנס לתיק שלו במס הכנסה.
כן.
היום יש אפשרות להיכנס כן. לתיק, ופתאום אתה רואה מתי החלפת אוטו, ואפילו אתה רואה מתי קיבלת דוח תנועה.
באזור האישי, כן.
באזור האישי, ופתאום אתה מופתע לגלות שיודעים עליך הכל, חוץ ממספר נעליים, גם הכל יודעים. אז אנשים צימו לב.
תא משפחתי, אז בעצם המשמעות שכל הדבר הזה, ולמה זה הפך להיות נושא, משום שבגלל שיש מס רכישה, ושוב פעם, מס רכישה הוא מחסום מאוד גדול, ומעוות פה את כל הכלכלה של העסקה, מס רכישה מאוד גבוה, מהשקל הראשון בדירה נוספת, מהשקל הראשון בקרקע שאתה קונה, אז וזה מס על קנייה, זה כמו אגרת החלפת רכב. אז פתאום לשלם 100,000 שקל, מס רכישה, כי אני אין לי דירת מגורים, אני קונה דירה לעצמי ב1.5 מיליון, לבן זוג שלי יש לו דירת מגורים, שהוא קונה אותו מהקבע, מהכסף שעושה בקבע, עכשיו אני צריך לשלם מס רכישה 5% על השקל הראשון, בגלל שיש לו דירת מגורים, שאין לי שום זיקה אליה, שבכלל היא מוזכרת. הנושא הזה הגיע לבית המשפט, ואמר ככה, אתה רוצה להיחשב תא משפחתי מופרד, זאת אומרת, אתם תא משפחתי סבבה, אבל לצורכי מיסוי יש הפרדה רכושית, כלומר, מה ששלך שלך, מה ששלך שלך, מה שאתה מכרת, מה שאת מכרת, לא סופרים אחד לשני, אתה צריך להראות הפרדה רכושית, והעניין הזה הגיע לבית המשפט העליון, בכמה סיבובים. הסיבוב השלישי, שהוא כרגע העוגן לסיבוב הרביעי, היה בעניין יגאל שלמי. שם בית המשפט העליון אמר ככה, אתם רוצים להראות שיש הפרדה רכושית, שמה שאת קונה, מה שאת מוכרת זה שלך ולא שלו, תראו לי הסכם ממון. ותראו לי שאתם מתנהגים לפי הסכם המון. לא מספיק שלי נייר. כמובן שעדיף הסכם המון לפני הניסויים, ולא בדיוק דקה לפני עסקה, אבל גם אם יש הסכם המון ערב העסקה, ואנחנו מוכרחים התנהגות לפיו, לא להגיד במילים, מזה שלי וזה שלך, אלא להראות שזה שלי באמת שכר הדירה הולך לחשבון שלי, ואני עושה איתו מה שאני רוצה, ואם אני מוכר את הדירה הזאת, אני קונה בכסף הזה מה שאני רוצה על שמי וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר לגבי האישה, אז אנחנו בעצם עמדנו בכלל של בית המשפט העליון. בדרך,
המנהל... מה שאת רוצה להסביר, אני רוצה להסביר כן, לאנשים, שבעצם כן. אנשים צריכים לנהל חשבונות נפרדים,
כן.
וצריכים
לא להזין את הכספים
האלה, גם אם הם משלמים משכנתה, זה צריך לבוא מחשבון נפרד.
כל אחד מהחשבון שלו, אבל קשה מאוד להראות את זה בחיים, כי אתה בסוף, בסוף אתה הולך מתחתן, רוצה להביא ילדים, אתה יוצאים לחול, יוצאים לחופשות, יוצאים קונים דברים, זה מאוד מאוד קשה להוכיח את זה, ואנשים הצליחו, בקרן רוזנבוים, היא הוכיחה הפרדה רכושית ברמה הזאת, זה הגיע לבית המשפט, שבעלה היה לו דירה וחלף דירה שהוא קנה, וכשהיא באה לקנות את הדירה, אמרו לה, סליחה, לבעלך יש דירה, מס רכישה גבוה כדירה נוספת, והיא אמרה, אני הוכיח שאני חי בהפרדה רכושית, וזה אבי גורמן, כבוד השופט אבי גורמן, דוקטור אבי גורמן, אמר שקיומו של הסכם ממון זה מצוין. העובדה שבן הזוג חסר הדירה, גר בדירה של בן הזוג השני, היא לא הופכת את העניין שההסכם המון לא מקוים. מה, אם יגור בדירה סחורה בשביל שזה יהיה נוח לפקיד המס? אם לבן הזוג יש דירה ואני גרה אצלו, אז האם העובדה שאני גרה אצל בן הזוג בעצם מראה שאין הפרדה רכושית?
טוב,
לא.
טוב שהשופט חסך מהם שהיא תשלם לו שכר דירה על החצי.
בדיוק, אז הוא אמר, והוא אמר את זה מאוד יפה, גורמן, כי בעצם לקחו את זה בעצם גם על העליון. אני רק רוצה רגע, מה שהוא אמר, הוא אמר, העובדה שהם גרו, אני לא נותן איזה משקל כזה משמעותי, ואני עדיין רואה בזה הפרדה רכושית, והוא אישר את ההפרדה הזאת, אבל המדינה לקחה את זה לעליון. המדינה אמרה, לא מתאים לי שפתאום יש פתאום,
שלא יהיה תקדים כזה.
סוגריים, כן, כי הרבה אנשים, כי אתה לא יכול להיכנס, מה, אם יגורו בשכר דירה, המדינה לקחה את זה לעליון, והעליון בעצם אישר את המחוזי. גם בעניין קרן רוזנבוים, וגם בעניין בלנק, כי קרן זה לנושא מס רכישה, ובלנק זה לנושא מס שבח, ואמר שהמגורים של בן הזוג האחד, אצל בן הזוג השני, הם לא הסממן שבעצם פוגם בטענה להפרדה רכושית, ואני אגיד לך, שוחחתי על כך גם עם נל מס שבח ארצי, מר שי ארנוביץ', שהוא, בכל הדעות, הוא אדם ליברלי ופתוח, שאלתי אותו, למה הבאתם את זה לבית המשפט? לא היה מספיק לקבל סימן, בוא נוריד את הדבר, אנחנו רצינו ודאויות. ובמובן הזה, המדינה הוא אומר, לא הפסידה, היא קיבלה יותר ודאות, שמבחן המגורים של אחד מבין הזוג, בדירת בן הזוג השני, הוא לא אמור להיות המבחן שיפסול את הטענה להפרדה רכושית, אבל עדיין בודקים את ההתנהגות.
אני רוצה להבין, ואנחנו כבר אנחנו הגענו לסוף הזמן, עדיין אבל צריכים לעשות את ההפרדה, זאת אומרת, זה לא יעמוד במבחן, אם לא יהיה הפרדה של החשבונות בנק והכל.
ודאי, זה מינימום.
זאת אומרת שאנשים, ההמלצה פה היא חד משמעית.
כן.
אם אתם הולכים למהלך, לפני שאתם מתחתנים, לפני שאתם מאחדים כוחות, ולא משנה אם באתם עם כסף, או אם באתם עם דירה, או איך שלא באתם, צריך לבוא לאישה כמוך, למומחית כמוך, לקבוע איתך, לשבת ולבנות את התוכנית, ובעקבות זה אחר כך ללכת גם לעורכי דין, ויש לנו גם בפודקאסטים, אפשר להשיג אותם,
נכון.
לדיני אישות, להסדיר את הדברים, ולפעול מ-day one, בדרך הנכונה, כאשר אני אומר לך, בסופו של דבר, אנשים צריכים לזכור, שזה מאוד מקשה על הניהול של
מאוד
החיים.
מאוד קשה, וגם, אבל מצד שני,
ולא
זה המון
תמיד
כסף,
זה עובד,
100
אבל,
שקל.
עוד פעם, כמו שאת אומרת, זה כסף לא קטן. דורית, תקשיבי. הזמן עבר לי ביעף, אני לא מאמין, רק הרגע שתינו את הכוס מים ואת הקפה שכיבדת אותי פה. ויש לי עוד המון על מה לדבר איתך. את אוצר, כמה שאני שומע אותך, ואת יודעת שאני עוקב אחרייך, ואני מקשיב לך, ואני קורא את מה שאת כותבת, את אוצר, רק עכשיו אני, שאני חושב שאני ידען לא קטן, אני בפודקאסט הזה למדתי המון, ואני אומר לך חד משמעית שאני הולך לשמוע אותו עוד פעם, ואני חושב שזה, כמה שהיו אצלי, ויש, באים אליי טובי עורכי דין וזה, אני גם מאוד רוצה להריח אותך בזום נדלן שלי,
שאת
עוצר מעליך על שניים, זה כבר לא צריך לבוא לפה, נעשה את זה בזומים מהבית, אז אני רוצה כבר לקבוע איתך, ואני מאוד מאוד מודה לך, מאוד מודה לך על הידע שב-40 דקות נתת לנו בית ספר שלם, ומי שרוצה לשמוע את, ואני בטוח שכולם נשארו איתנו עד הסוף, אז מי שרוצה לפגוש את דורית, מי שרוצה לקרוא את הדברים שלה, להיות מדובר, בין אם במיילים ובין אם בדואר פיזי, אני מאוד מאוד ממליץ, גם אם אנחנו לא עוסקים בתחום, אלא רק רוצים ללמוד ולדעת, והפרטים של דורית להרשמה לכל הדברים מופיעים אצלי באתר, בבלוג, בעמוד הפודקאסט, בעמוד ההקלטה, ואו שתעשו דורית גבאי בגוגל, אני חושב שתרגיעו למיליון תשובות ביוטיובים, יש לה ערוץ יפה והכל. אז דורית, המון המון תודה על האירוח, המון המון תודה על הידע, והמעריץ שלך נוסע לירושלים חזרה, להמשיך לעבוד וליישם את מה שאת מלמדת.
תודה רבה.
אז תודה רבה.
כל טוב.